כאן רשת בית. ערן סיקורל. השעה הבינלאומית 30 באפריל 2024, 133 חטופים עדיין בידי חמאס והיום בעולם. אוניברסיטת קולומביה החלה להשעות תלמידים שסרבו לעזוב את מאהל המחאה הפרו-פלסטיני. בתום משא ומתן עם המפגינים שנמשך כמה ימים, הודיעה הנהלת קולומביה שהצדדים אינם מסוגלים להגיע להסכמה. הסטודנטים דרשו ניתוק קשרים בין האוניברסיטה לישראל. הלילה פרצו סטודנטים לאחד המבנים המרכזיים בקמפוס שבו החלו בשנות ה-60 המחאות נגד מלחמת וייטנאם. הם ניפצו את חלונות המבנה ונעלו עצמם בתוכו.
Hamas leadership would have to leave Gaza and you've got to dismantle the terrorist infrastructure in Gaza because fundamentally what this comes down to is unless you can see two things happening at the same time we're never going to make progress and those two things are you've got to see a political future for the Palestinian people but you've also crucially got to see security for Israel.
שר החוץ של בריטניה דייוויד קמרון אומר הפסקת האש אם תקרה בין חמאס לישראל הזדמנות לתחילתו של תהליך ארוך יותר, אבל הדרך עדיין ארוכה. כדי שתהיה התקדמות, חמאס יצטרך לעזוב את עזה, עליך לפרק את תשתיות הטרור שם. אם לא נצליח לייצר עתיד פוליטי לפלסטינים וגם ביטחון לישראל, זה לא יקרה.
The Hamas leadership would have to leave Gaza and you got to dismantle the terrorist infrastructure in Gaza because fundamentally what this comes down to is unless you can see two things happening at the same time we're never going to make progress and those two things are you've got to see a political future for the Palestinian people but you've also crucially got to see security for Israel.
עדן גולן הגיעה לשוודיה, היום אחר הצהריים תתקיים החזרה הראשונה לקראת האירוויזיון.
זה דבר מאוד חשוב השנה להציג אותנו בכבוד ובגאווה ולהשמיע את הקול שלנו שכל כולנו להשמיע את הקול של כל החטופים שאנחנו צריכים להחזיר הביתה כמה שיותר מהר, עכשיו. אמן, אמן, אמן.
ושגריר ישראל בשוודיה, זיו נבו קולמן, אומר כי השגרירות נערכת בזירת הסברה מורכבת במיוחד.
בשבעה באוקטובר היו אנשים שחגגו ברחוב. ומה שקורה עכשיו זה שילוב מאוד מצער של הגורמים הקיצוניים האלה, כלומר גורמים פרו-פלסטינים, איסלאמיסטים קיצוניים, באמת מהקיצוניים שיש באירופה, חיבור בין הגורמים האלה לבין כל גורמי BDS שמתקבצים לכאן מכל רחבי אירופה. אלה אנשים, זה הגורמים הקיצוניים שבקיצוניים, וחבל, חבל, חבל, וחבל מאוד שכמה גורמים קיצוניים הם אלה שמושכים את תשומת הלב ומוציאים בסופו של דבר שם רע לעיר ולתחרות.
וגם על פי דרישת ענקית הסטרימינג אפל טיווי, העונה הבאה של הסדרה תתעכב, המציאות פשוט עלתה על כל דמיון. השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים עם פיגוע הדקירה שהיה בצהריים בירושלים, שלום לעברת פלמן.
כן, שלום רן.
תמונת מצב.
אז אנחנו מדברים על אירוע שהיה בשעה 12:30 בתוך העיר העתיקה בירושלים, לא הרחק משער הפרחים, מחבל אזרח טורקי, הולך אחרי כוח מג"ב, כמה שוטרים של מג"ב, שעושים את דרכם לכיוון תחנת שלם שנמצאת מחוץ לשערי העיר העתיקה, סמוך לשער הפרחים, והוא בעצם מנצל מצב שאותו לוחם מג"ב נמצא בגבו אליו, ודקר אותו מספר דקירות, קצין אחר של מג"ב שנמצא עם אותו אותו בחור שנתקר, לאחר שאותו נתקר מתעמת עם המחבל, הוא מצליח לקבל זווית לירי ובעצם יורה ומנטרל את המחבל. בוא נשמע את הדברים שאמר מפקח א', אותו קצין שנטרל את המחבל.
מחבל קופץ על לוחם יוגו שלי, דוקר אותו מספר פעמים, אני מתאושש, דורך את האקדח גם כן, מנסה למצוא זווית ירי, לא מצליח, קופץ על המחבל, מפיל אותו על הרצפה, נפל איתו ביחד, ותוך כדי הנפילה מבצע ירי, מנפל את המחבל.
כן, אותו לוחם כבן 30, נפצע בינוני, הוא עבר לטיפול בבית החולים שערי צדק, הוא נמצא בהכרה, עובר שם סדרת בדיקות וטיפולים רפואיים. מהחקירה עולה כי המחבר כאמור, אזרח טורקי, נכנס אתמול לישראל דרך אחד המעברים מגבול ירדן, שעה ולן במלון במזרח העיר, לא הרחק מהעיר העתיקה, המשטרה כבר הגיעה גם לאותו מלון, כדי לקחת שם ממצאים, לאסוף ממצאים ששייכים לאותו המחבל, ולהמשיך בחקירת הפיגוע הזה, וכך מסתיים כאמור האירוע הזה. עכשיו זה לא, איראן, זאת לא הפעם הראשונה, שמחבל אזרח טורקי מבצע פיגוע בתוך העיר העתיקה, לפני כמה שנים היה אירוע דומה, וכאמור אבל על הרקע של המלחמה, על רקע היחסים בין ישראל לטורקיה והקולות שנשמעים מטורקיה, אז כאמור זה אירוע שהוא מאוד ככה מעניין, או לוקח איזשהו תשומת לב אולי רבה יותר, שאזרח טורקי מגיע לארץ ומבצע פיגוע שכזה.
ורד, בואי נשמע דברים שאומר פרמדיק בזירה עצמה, זירת הדקירה.
בשעה 12:30 התקבלה קריאה במוקד מדה על פעילות חבלנית באזור שער הפרחים. הגענו לשם עם כוחות רבים של ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים, אופנועים. חברנו לכוחות המשטרה שהיו במקום, ראינו גבר כבן 30 יושב שהוא בהכרה מלאה, סובל מדקירה בפלג גופו העליון. נקנו לו טיפול רפואי והוא פונה לבית החולים במצב בינוני להמשך טיפול.
ובינתיים צריך לומר, אנחנו לא שומעים לא תגובה של משרד החוץ הישראלי, גם לא של הטורקיה לאירוע החריג הזה. למעשה כלי התקשורת בטורקיה עדיין לא ממש ירתו את הסיפור הזה.
ממה שאנחנו מבינים, כן, כבר יש איזה שהם דיווחים.
יש התחלה.
הם נשנים, כן, הם נשנים על הסוכנות הידיעות רויטרס, אבל כן, אנחנו לא שמענו איזושהי תגובה רשמית מטורקיה, או מכאן מישראל, אולי ככה מנסים באיזשהו מקום להנמיך אולי את הלהבות, אנחנו לא יודעים, אבל כאמור אין כרגע איזה שהם תגובות לכאן או לכאן, בעיקר מהצד הטורקי, שזה אולי הדבר שהכי יכול לעניין גם אותנו, כאמור הפיגוע הזה מסתיים בלוחם אגב שנפצע בינוני.
ורד פלמן, תודה.
תודה.
ושלום לשליחנו לאירופה, דוב גילהר.
שלום מירן.
אנחנו רוצים לדבר על ההחלטה הצפויה בעניין ניקרגואה גרמניה, אותה תביעה בעצם של ניקרגואה בבית הדין בהאג, שדורשת מגרמניה להפסיק להעביר סיוע צבאי לישראל, נכון?
נכון, אנחנו מדברים על אותה אמנת האום לענייני ג'נוסייד, לענייני רצח עם, שישראל נטבעת על ידי דרום אפריקה, ובמקביל הייתה תביעה של ניקרגואה כנגד גרמניה. בעוד כ-45 דקות אמור בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג למסור את ההחלטה שלו בעניין הבקשה לצו ביניים, שיוציא צו ביניים כנגד גרמניה, שתפסיק לחמש את ישראל. גרמניה טענה לא רק שאנחנו לא מסייעים לג'נוסייד ושאין ג'נוסייד, אלא שבעצם מאז אוקטובר אנחנו לא מספקים תחמושת כדוגמת פגזים. אז בואו נראה, עוד 45 דקות בערך נדע מה מחליט בית הדין הגבוה לצדק בהאג, בינלאומי לצדק בהאג, בעניין תביעתה של ניקרגואה נגד גרמניה.
תגיד, איפה עומדת הכוונה של מדינות אירופה להכיר בפלסטין? היו כמה דיווחים על מדינות שכבר נערכות לעניין הזה, עד כמה מדובר באמת במהלך רציני?
תראה, רציני ומטריד בהחלט. 140 מתוך 193 המדינות שחברות באום כבר מכירות במדינה פלסטינית, אבל לא המנהיגות של העולם החופשי או האיחוד האירופי. אתמול הממונה על ענייני החוץ באיחוד האירופי, ג'וזף בורל, מבשר בריאד בסעודיה, שעד סוף חודש מאי מספר מדינות באיחוד צפויות להכריז על הכרה בפלסטין כמדינה. אז מי ומי במקירות, זה קצת יותר קל, כי כבר כמה חודשים אנחנו רואים ציר, אם אתה זוכר, שמנהיג פטרו סנצ'ז, פטרו סנצ'ז ראש ממשלת ספרד,
ראש הממשלה מתנדנד של ספרד, צריך לומר, שכמעט התפטר, אבל השבוע הודיע שהוא לא מתפטר.
בסוף השבוע, או בשיש החג, הודיע שהוא נשאר, למרות כל החשדות שיש בעניין אשתו, אל ספרד, אירלנד, סלובניה, מלטה, עלולות להצטרף בלגיה, לא בטוח, כי בנשיאות האיחוד האירופי, נורווגיה, שלא חברה באיחוד, אבל מגלה עניין להצטרף ליוזמה הזאת, למה זה קורה עכשיו? חוץ מעניינים שקשורים בדבר עצמו לסנצ'ז, יש בחירות לפרלמנט האירופי ביוני, גם המפלגה שלו מתמודדת בעניין הזה, אז הוא מדבר לבייס, באירלנד יש ראש ממשלה חדש, הריס, פרו-פלסטיני. בוא נשמע את סנצ'ז מכריז על היוזמה הזאת בפרלמנט הספרדי לפני כשבועיים, הנה.
יש לו חושטו. Porque así lo demanda la mayoría social. Porque además también es en el interés geopolítico de Europa. Y porque la comunidad internacional no puede ayudar al Estado palestino.
זה אומר כי הרוב בחברה דורש את זה, זה גם אינטרס גיאופוליטי של אירופה, והקהילה הבינלאומית לא תוכל לעזור למדינה פלסטינית אם לא תכיר בקיומה. ספרד מוכנה להכיר במדינה פלסטינית, הוא מכריז. בוא נשמע את ראש הממשלה האירי הריס החדש, בנאום הבכורה שלו בפרלמנט האירי בשבועיים האחרונים. הוא לא מתייחס למדינה הפלסטינית, אבל שים לב למידת התיעוב לישראל, הוא משווה אותנו לרוסים באוקראינה, וטוען שאנחנו מבצעים טבח בפלסטינים, הנה.
This is a time of great challenge. It's a time in the world where leadership matters. In Ukraine we see brave and courageous people standing firm against unprovoked war and aggression. In Gaza we are witnessing a humanitarian catastrophe, and we are seeing innocent children, women and men being starved and slaughtered. We have not been silent.
Starved and slaughtered, אומר, אנחנו רואים נשים, ילדים וגברים חפים משפש המורעבים ונטבחים בעזה, וכאמור עשה את ההשוואה לאוקראינה. לא שתקנו לגבי מעשי הטרור הבלתי נסלחים של חמאס, הוא אומר, ולא נוכל לשתוק מול התגובה הבלתי מידתית של הממשלה בישראל. אז אתה כבר מבין איפה הוא ממוקם בציר הזה ש... רץ לקראת מדינה, קרה במדינה פלסטינית.
תגיד, אבל עד כמה חשוב שארבע או חמש מדינות אירופיות התווספו למדינות שמכירות במדינה פלסטינית? זה לא מקים מדינה פלסטינית בפועל.
תראה, זה נכון שאם זה היה בהסכמת שכנותיה של המדינה הפלסטינית סו קולד הזאת, אז יכול להיות שזה היה יותר קל, אבל הן לא הראשונות קודם כל, ב-88 יש לנו רשימה של היום חברות באיחוד האירופי, אז נמצאות בגוש הקומוניסטי שהכירו מדינה פלסטינית, אלו הן בולגריה, רומניה, הונגריה, צ'כיה, סלובקיה, פולין, גם קפריסין אז הכירה, ב-2015 היה סקנדל גדול, שוודיה הצטרפה למכירות במדינה פלסטינית, היה משבר עם ישראל, אבל כשאתה סוכם את העניין הזה, יש 27 מדינות חברות באיחוד האירופי, אז יש את השמונה הקודמות, ואז עוד איזה 4 או 5, ואז אתה מגיע כבר כמעט למחצית מדינות האיחוד האירופי, ועוד מעט אפשר יהיה לומר, האיחוד האירופי מכיר במדינה פלסטינית, לפחות רובו, זה לא רק משמעות סמלית, יש משמעות מעשית בעניין הזה, כשהאיחוד האירופי רואה ביהודה ושומרון, עזה, שטח כבוש למדינה ריבונית פלסטינית, זה רלוונטי למשטר סנקציות, אם חלילה יהיה, התחלנו בהג, אז גם הג, זה משמעותי לדיונים בבתי המשפט בהג, וזה הישג פלסטיני למרבה
הצער. מה אומרים בישראל, דובי?
אז יש לנו את התגובה של אורן מרמורשטיין, שהוא דובר משרד החוץ החדש, ונאחל לו הצלחה בתפקידו, הוא הגיב ואמר, בימים אלה כל אמירה על האפשרות שמדינות אירופה יכירו במדינה הפלסטינית היא פרס למחבלי חמאס, שביצעו את הטבח הגדול ביהודים מאז השואה, רק מסע ומתן ישיר בין הצדדים יוביל לשלום. כן, מסע ומתן ישיר, אני אומר, מאיר, אבל אירופה, העולם כולו, אומר שתי מדינות, אז מסע ומתן נשאלת השאלה למה? הנה, מתרקמת לה ההכרה העולמית וגם האירופית במדינה פלסטינית.
דוב גילר, תודה.
תודה לך, אירן.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, אירן.
נתחיל אולי עם רעיון שנותן נשיא ארצות הברית לשעבר, ואולי לשעתיד דונלד טראמפ, למגזין טיים. שם הוא מאשים את ראש הממשלה נתניהו, שלא הצליח למנוע את מתקפת 7 באוקטובר. אז כאן בארץ עדיין אין ועדת חקירה, אבל בוועדת החקירה של טראמפ, נתניהו כבר אשם.
כן, בוא נגיד שהדברים שדונלד טראמפ אומר ברעיון לטיים בנוגע לנתניהו הם לא חדשים, הוא אומר את זה מתחילת המלחמה, הוא מספר על הניסיון הרע שהיה לו עם ביבי, הוא לא שכח ולא סלח, כשטראמפ אומר את זה הוא מתכוון לזה של הפעולה האמריקנית להתנגשות בקאסם סולימני, שישראל הייתה אמורה להשתתף בה גם, וברגע האחרון ביבי הבריז לו, הוא סיפר את זה כבר פעם ועוד פעם ועוד פעם דונלד טראמפ, יש מעבר לזה כמובן רקע אחר, הוא לא סלח מעולם לנתניהו, על זה שהוא ברך את יריבו ג'ו ביידן, כשג'ו ביידן ניצח בבחירות, כי אנחנו יודעים שטראמפ לא מאמין שהבחירות האלה יסתיימו כך, אבל הוא גם אומר ברעיון הזה שנתניהו אשם בכך, כי זה קרה במשמרת שלו, לכן הוא אשם במה שקרה בשבעה באוקטובר, וכאשר הוא נשאל לגבי סיוע צבאי, הוא לא אומר באופן מפורש שהוא ייתן סיוע צבאי לישראל, ואגב לטראמפ תמיד היה קצת אישו עם סיוע צבאי למדינות זרות, אפילו לישראל, הוא כמובן תמיד העניק את הסיוע הצבאי לישראל כשהוא היה נשיא, אבל תמיד הייתה שם איזושהי כוכבית קטנה, וגם עכשיו יש.
כן, מה שמבטיח שאם אכן שני הנשיא וראש הממשלה הזה יכהנו ביחד, הם יצטרכו כאן עבודת שיקום די מורכבת. בואו נעבור מכאן למה שקורה בקמפוסים, קמפוס אוניברסיטת קולומביה, שם הסיפור כמעט יוצא מכלל שליטה הלילה, נכון?
כן, במסגרת כללי המשחק. סיכום קצר של מה שקרה, היו את הסטודנטים הפרו-פלסטינים שהתבצרו במאהל הזה בלב הקמפוס. אתמול הודיעה נשיאת האוניברסיטה שהמסע ומתן איתם הגיע למבוי סתום, שההנהלה לא מוכנה למשוך את ההשקעות שלה מישראל, ושמי שנשאר שם אחרי השעה 2 שעון ניו יורק, ינקטו נגדו צעדים משמעתיים, הוא יושם מהלימודים, הסטודנטים השיבו, אנחנו לא מעוניינים, אנחנו נשארים כאן, וכך זה נשאר עד אמצע הלילה, ואז הסטודנטים החליטו לפלוש לבניין סמוך, בניין המילטון, הניפו עליו שלט שבו הם שינו את שמו לבניין הינד, על שם ילדה פלסטינית שנהרגה בהפצצות של צהל בעזה.
בניין צריך לומר היסטורי, נכון? היסטורי כיוון ששם החלו הפגנות נגד וייטנאם.
היסטורי מבחינת זה שגם בדיוק, גם ב-68 היו שם הפגנות והתבצרויות של סטודנטים, וזה איזשהו ניסיון אולי לחזור לימי התהילה של הסטודנטים, של הקמפוסים כמובילי האוונגרד, כמי שמוביל את תנועת המחאה בארצות הברית. כרגע הם מבוצרים שם, משתמשים בשולחנות וכיסאות כדי לסגור את הכניסות, כמובן מפרסמים סרטונים כל העת מהפעולות שלהם שם, אנחנו רואים גם סטודנט ששובר חלון מסיבות לא ברורות, והאוניברסיטה כרגע ממתינה בחוץ, בינתיים אבל היא הפכה את המתחם עצמו לאיזשהו שטח סגור, הודיע שכל השערים חוץ מאחד יהיו סגורים, מי שיורשה להיכנס לקמפוס עכשיו הם רק סטודנטים שאכן מתגוררים בבנייני המעונות בתוך הקמפוס, וזה לא המון, ומרצים שיש להם עניין ספציפי להיכנס לצורכי העבודה שלהם, ככה הם מקווים שלפחות ימעיטו את החיכוך בתוך הקמפוס, ועכשיו זה ייכנס לאיזושהי שגרה, אני מניח, שבה בסופו של דבר הנהלת קולומביה תצטרך להחליט האם היא משאירה אותם כדי להתייבש שם, ובסופו של דבר או לצאת או לא, או שהיא תנסה להיכנס בכוח עם משטרת הקמפוס או עם משטרת ניו יורק, וזה, כפי שראינו בשבוע שעבר, לרוב לא נגמר בצורה
נהדרת. והסיפור הוא כמובן לא רק אוניברסיטת קולומביה, אלא לא מעט אוניברסיטאות ברחבי ארצות הברית, בעיקר הגדולות שבהן, שם ממשיכים למחות ולהפגין, כל אוניברסיטה מתמודדת עם הסיפור הזה באופן עצמאי ונפרד, נכון?
בדיוק, כי כל אוניברסיטה בעצם אחרי זכאית להחליט איך היא רוצה לטפל בזה, ולכן אנחנו רואים מגוון גדול של דרכים. למשל, בנורת' איסטרן בבוסטון היה מסע ומתן עם הסטודנטים, שבסיומו, לדעת המבקרים, ההנהלה נכנעה בהרבה נקודות, אבל בסופו של דבר, בדרכים של הידברות, הם הגיעו לפירוק המאהל הזה. במקומות אחרים מנגד, אנחנו רואים, למשל באוניברסיטת טקסס באוסטין, אנחנו רואים פעולה מאוד משמעותית, מאוד אלימה של המשטרה, לא משטרת הקמפוס, אלא המשטרה עצמה, שנכנסה ופזרה וביצעה מעצרים בפעם השנייה אתמול. אנחנו רואים שזה קורה הבוקר באוניברסיטת צפון קרוליינה. בעוד מקומות שבהם בוחרים להשתמש במשטרה, כל אוניברסיטה מחליטה מה היא רוצה לעשות, אין הנחיה מלמעלה, זה תלוי אם זאת אוניברסיטה פרטית או ציבורית, אם היא ציבורית זה תלוי באיך שהסטייט, המדינה רוצה לנהל את זה. קו המנחה, לפחות באוניברסיטאות העילית שמזהות יותר עם הזרם הליברלי, הקו המנחה הוא עד כמה שאפשר לא להכניס משטרה חיצונית ולא להכניס משמר לאומי לקמפוסים, זה נחשב קו אדום של הפרת חופש הביטוי, ולכן הם משתדים לא לעשות את זה. זה מה שקולומביה עשתה ביום חמישי שעבר, והציתה בכך, או לפחות הגבירה בכך את ההפגנות בכל רחבי ארצות הברית.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לדוד בדין.
שלום וברכה.
עיתונאי חוקר, מנהל סוכנות הידיעות מקור ישראלי, ומי שמכיר היטב את החברה האמריקנית, אפשר לשמוע גם במבטא שלך.
נכון.
אז מה קורה כאן בעצם? זה עניין באמת אידיאולוגי עמוק?
ידידי דוקטור דניאל פייפס עשה תחקיר מאוד מקיף על ההשקעה הערבית, בקמפוסים בארצות הברית.
אתה בעצם אומר שיש פה סיפור של כסף שאנחנו לא כל כך מדברים עליו.
אז המוביל זה קטר, 3.2 מיליארד דולר, שהם השקיעו בעשר שנים האחרונות, וערב הסעודית, 1.5 מיליארד דולר בעשר שנים האחרונות. כלומר, הם המובילים. צריכים להבין שבכל קמפוס יש משהו, Middle East Studies Program. לא היה צריך להיות דווקא ערבי, אני יכול לומר בשם אמא שלי, זכרו לברכה, שגיסה כסף בהתחלה, בשביל אוניברסיטת פנסילבניה, זה משהו יהודי, אבל מי שהתלבש לנושא הזה, אז זה ערבים. מדינות ערב, במיוחד קטר בערב הסעודית, הם מכוונים, הם הבוסים, הם תכננו את זה בצורה מסודרת. וזה צריך להתמודד, מדברים על נורמליזציה, אבל נורמליזציה יחד עם אנטישמיות ברורה ומחיבה.
עד כמה הכסף הגדול הזה באמת משפיע על תוכנית הלימודים, על ההדרכה האידיאולוגית באוניברסיטאות, בכל זאת, מדינה דמוקרטית.
צריכים לזכור שקטר הוא גם המממן העיקרי של חמאס, וכאשר המממן העיקרי של חמאס הוא גם עומד מאחורי תוכניות ללימודי מזרח התיכון ברוב האוניברסיטאות, אנחנו מדברים על 200 קמפוסים, אז זה משהו מסיבי, זה גם בעל המאה, וזה מה שמכוון שם. אני לא יודע אם מדינה יש מוכן להתמודדות ישירה, לא עם קטר, שהוא כמובן בן ברית, גם של ארצות הברית, וגם עם ערב הסעודית, שמדינה ישראל כעת מנסה לפתח יחסים לקראת נורמליזציה אתם. אז שניהם הם חוגי המפתח, ואין סטודנט שלא מכיר את הקשר בין ערב הסעודית וקטר למה שקורה כעת.
אבל החוגים האלה הם לא חזות הכל, והמפגינים שם בכיכרות של האוניברסיטאות, הם לאו דווקא סטודנטים של הפקולטות הספציפיות האלה, אנחנו רואים שם באמת כמויות יחסית גדולות של סטודנטים, כולל סטודנטים יהודים צריך לומר.
סטודנטים יהודים מושפעים מההשפעה. ברגע, במשך יותר מ-45 שנה, הפלסטינים אימצו כל מיני קווים שקשורים לזכויות אדם, וכדי שאנשים יכולים לעוות את הנושא הזה בלי להכיר את הנושא. זה חלק מהבעיה של שטחיות של הסטודנטים האמריקאים כלפי מזרח התיכון, וכמובן, המורות בטלוויזיה של הרג רב, זה משפיע יותר מכל דבר אחר. ואני מצביע על מוסטפא ברגותי, ראש הקומוניסטים הפלסטינים כאן, שעובד גם עם קטר, גם עם חמאס, שיודע איך להפיץ זוועות, בין שזה מבוסס על אמת או לא אמת, אבל הוא יודע איך לכוון ולעבור עם תקשורת.
אתה בעצם אומר שיש כאן מבצע השפעה מכוון, אולי שמזכיר קצת את המעורבות הרוסית בבחירות בארצות הברית, איזשהו ניסיון בעצם להיכנס למוחות של האמריקנים הצעירים, להשפיע ולשנות מדיניות. עד כמה להערכתך גם איראן ורוסיה מעורבות בתוך הניסיונות האלה?
אנחנו יודעים שרוסיה, לפי הסטטיסטיקה שלפניי, הגיעה 141 מיליון דולר באוניברסיטאות בעשר שנים האחרונות. אנחנו לא רואים את היד של איראן פה.
איך, לא, איך, איך כסף מגיע בעצם מרוסיה לאוניברסיטה האמריקאית? איך זה מתנהל?
פשוט, כן. כל ארגון אקדמי יכול לשים מעין קופה או כדי שיוכלו לתרום את הכסף, וזה תרומה די ישועה. אני מנת מסתכלים בישראל, כאשר הטכניון קיבל 375 מיליון דולר מסין, פשוט בדרכים המקובלות. מה התוצאה מזה? אני לא שמעתי דיון אחד בארץ על המוסריות של הכסף שהגיע מסין לאוניברסיטת טכניון, אבל כאן מדובר כאן בדרכים מאוד מאוד מאוד...
טוב, אז אתה אומר שיש גם ניסיונות אולי להשפיע עלינו, גורמים זרים שמנסים להשפיע באמצעות האוניברסיטאות גם עלינו.
קטר פתח עשרות קרנות שאפשר לתרום אליהם באופן ישיר, גם דרך הספורט. אין כאן חוכמות. הם יודעים מה שהם עושים, והסטודנט התמים, או הלא תמים, האמריקאי שרואה את המצב, רואה את וקטה כגיבור, וכמובן, הקשר האוהד של ישראל כזה קטה, לא עוזר לעמדה של ישראל.
מדינה קטנה שמחוללת כל כך הרבה צרות לישראל, נשאלת השאלה האם אנחנו, מדינה קצת יותר גדולה, לא היינו יכולים להתמודד מול האתגר הזה בצורה חכמה.
אם מדינה ישראל הייתה מכריזה מחר בבוקר, מי שהוא הבעל הבית של חמאס, הוא גם אחראי לטבח שהיה בשביל אוקטובר, זה לא היה מזיק.
טוב, אבל אז אולי לא היה עם מי לדבר באופן ישיר, אם היינו מנטרלים את חמאס מתוך המסע ומתן. שאלה מורכבת. דוד בדין, עיתונאי אמריקני-ישראלי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך, ביי.
אנחנו לקצת חדשות טיפה מעודדות אחרי גל העוינות הזה. בוורשה, בירת פולין, התקיימה ביום ראשון עצרת תמיכה והזדהות עם ישראל, שבה השתתפו כמה מאות מתושבי פולין. משתתפי עצרת התמיכה צעדו ברחבי וורשה, שהם נושאים את דגל ישראל. הם קראו לשחרור החטופים הישראלים משבי חמאס. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
בעוד בערים רבות ברחבי העולם מתקיימות בחודשים האחרונים הפגנות נגד ישראל והמלחמה בעזה, התכנסו ביום ראשון בכיכר המרכזית בוורשה, בירת פולין, מאות מתושבי פולין לעצרת הזדהות ותמיכה בישראל. העצרת שזכתה לכותרת עם ישראל חי, אורגנה על ידי מספר ארגונים של נוצרים תומכי ישראל בפולין. משתתפי העצרת הגיעו לוורשה מכל רחבי פולין, כאשר הם מצוידים בדגלי ישראל ושלטי תמיכה במדינת ישראל, ובמהלך העצרת גם שרו שירי תמיכה בישראל בפולנית ובעברית. שגריר ישראל בפולין, דוקטור יעקב לבנה, היה האורח המרכזי בעצרת התמיכה וההזדהות עם ישראל. בנאום שנשא, הודה השגריר לבנה לאזרחים הפולניים שהגיעו מכל רחבי פולין על מנת להביע תמיכה בישראל בשעתה הקשה. השגריר לבנה אמר כי בימים אלו, לפני 81 שנים, התחולל ממש כאן בוורשה קרב הגבורה של לוחמי גטו ורשה. לוחמי הגטו נלחמו נגד הרוע הנאצי למען חירות וכבוד האדם. גם כיום אנו נדרשים להילחם נגד הרוע סטני, המאיים לא רק על מדינת ישראל, אלא גם על הציביליזציה המערבית כולה. אנו חייבים לעמוד נגד צנעת ישראל ואנטישמיות, והיום עשינו עוד צעד בכיוון הזה. היום עלינו לעשות הכל כדי לשחרר את החטופים שמחכים לצאת לחופש ולחזור למשפחותיהם. גם מנהיגים נוצריים לקחו חלק בעצרת התמיכה בישראל בוורשה. אחד מהם היה הכומר אדוארד צביש מהכנסייה הקתולית, שנשא נאום בפני משתתפי העצרת, בו יצא נגד האנטישמיות ושנאת היהודים. הכומר הנוצרי-קתולי הדגיש כי אין מקום לאנטישמיות באירופה כולה ובפרט בפולין. המאבק הזה הוא גם שלנו. במאבק הזה כולנו עומדים לצד העם היהודי ומדינת ישראל, אמר הכומר צביש. בסיום העצרת, שהתקיימה תחת אבטחה של משטרת פולין, צעדו משתתפי עצרת התמיכה בישראל ברחבי ורשה, כאשר הם מניפים את דגלי ישראל ושלטי התמיכה במדינת ישראל, ושרים בעברית ופולנית. משתתפי העצרת גם קראו לשחרור החטופים הישראלים. העצרת הסתיימה בשירת התקווה ותקיעת שופר. ניסן צור, פולין.
אנחנו לגיאורגיה עכשיו. ימים סוערים עוברים על המדינה הזאת. מפלגת השלטון הפרו-רוסית מקדמת שם חקיקה שמזוהה עם מוסקבה ומרחיקה מאוד את טביליסי מהצטרפות לאיחוד האירופי. אבל יש הטוענים שזהו בעצם סיפור על אוליגרך אחד שלקח את המדינה כבת ערובה לשאיפות העסקיות שלו. שלום לאלכס נירבורג, כאן חדשות בדיגיטל.
שלום ערן.
תשמע, הסיפור הזה הוא קצת מוזר, כיוון שמדובר בסך הכל בחוק שיש גם מדינות מערביות שמעבירות אותו. אנחנו מדברים בעצם על חוק שמחייב ארגונים זרים להירשם ככאלה.
כן.
שקיפות.
החוק הזה הוא רק תירוץ, הוא רק תירוץ כדי לספר את הסיפור של גיאורגיה, שנמצאת במאבק בין הצטרפות לאיחוד האירופי לבין כוחות שדוחפים לכיוונה של רוסיה. אז התירוץ הזה הרענו, אכן אותו חוק הסוכנים הזרים שדיברת עליו, שאותו מקדמת במרץ מפלגת החלום.
בוא תסביר לנו מה בעצם אומר החוק הזה.
החוק הזה אומר דבר מאוד פשוט, שאם אתה ארגון חברה אזרחית שמקבל מימון זר, מימון ממדינה אחרת, אתה תחויב להצהיר על כך בפומבי, ולהסתובב עם איזשהו כיתוב על הגב או על החולצה שלך שכתוב עליה, אתה סוכן זר בתוך החברה הגיאורגית.
יודעים שגם בישראל אתה מחויב לציין זאת באתר שלך, אם אתה מקבל מימון מממשלה זרה. היה ויכוח על זה גם בישראל, עד כמה זה דמוקרטי, אבל בסופו של דבר זה עבר, וזאת המציאות.
אבל גיאורגיה מסתכלת לכיוונה של רוסיה, ושם החוק הזה מזוהה עם משטר פוטין, מזוהה עם כל ההגבלות שהמשטר הזה הטיל על הדמוקרטיה, ולכן כשמשטר גיאורגי, ממשלה גיאורגית מקדמת הצעת חוק כזאת, זה נראה צעד מאוד מאוד לא דמוקרטי. וצריך להגיד, אנחנו צריכים להגיד שני דברים אחרי ההפגנה של מפלגת השלטון, חלום הגיאורגי אתמול, שני דברים על גיאורגיה של היום, איראן. אחד, זו מדינה שנשלטת היום על ידי ממשלה שהיא פרו-רוסית על מלא מלא, למרות מה שמצהירים ראשיה. ודבר שני, היא נשלטת על ידי אדם שאין לו כלל שום תפקיד רשמי במערכת השלטונית הגיאורגית.
אוליגרך.
אוליגרך. אז יש ראש ממשלה, אירקליקו בחידזה, אבל למעשה את כל העניינים, את כל המהלכים קובע האוליגרך, נשיא הכבוד של מפלגת החלום הגיאורגי והמייסד שלה, בנזינה איבן ישבילי. אין לו שום תפקיד במערכת הפוליטית כאמור, אבל הוא האוליגר שמזיז את הכלים על לוח השחמט הזה שנקרא הפוליטיקה הגיאורגית. אתמול מתייצב איבן ישבילי בהפגנה, הוא הנועם הראשי, והוא מדבר על המלחמה שפרצה בין רוסיה לגיאורגיה בשנת 2008, ואתה רוצה לנחש את מי הוא מאשים במלחמה הזאת?
את סאקשווילי ודאי.
את המערב. את המערב ואת סאקשווילי, הנשיא גיאורגיה דאז, כשליחו של המערב. בואו נשמע. ובכן, אומר האוליגרך ששולט בגיאורגיה, עבורם גיאורגיה ואוקראינה הם לא יותר מבשר תותחים. ב-2008 תומכי מפלגת המלחמה הגלובלית, זה המערב, המלחמה הגלובלית, כבר גרמו להתנגשות בין גיאורגיה לרוסיה, וב-2014 הם העמידו את אוקראינה במצב קשה ביותר. עכשיו הם כועסים עלינו כי הם לא הצליחו לפתוח חזית שנייה בגיאורגיה, איבן ישבילי פרו-רוסי על מלא מלא. עכשיו, אחד התומכים הבולטים של מפלגת החלום הגיאורגי, והנציגים הבולטים שלה, הוא ראש עיריית טביליסי, ככה קלט זה. אם השם הזה נשמע לך מוכר, ערן, לא יצא לנו לדבר על זה.
לא נשמע לי מוכר.
כדורגל אירופי, סוף שנות ה-90,
זאת הסיבה כנראה שזה לא נשמע לי מוכר.
המגן השמאלי, אחד המגנים השמאליים הטובים בעולם, בגרסתו הנוכחית, לאומן גיאורגי. היית יכול לצפות ממנו שהוא יהיה בצד הפרו-מערבי, הרבה מאוד שנים באיטליה, אבל לא ממש. הנה ככה קלט זה, אמש בהפגנה. כן, אומר ככה קלט, זה שים לב, הם המערב מנסים לומר לנו שתעמולת הלהט"ב זה דבר טוב, אבל שלא ישכחו שאנחנו מדינה עם מסורת והלכות משלנו, שלא יטיפו לנו.
דווקא לגיאורגיה צריך לומר, יש חוקים יחסית מתירניים ביחס ללהט"ב, מדינה שמרנית.
אתה זוכר עוד שכנה של גיאורגיה עם הלהט"ב, שגם פוגעת בקהילה הזאת בצורה אנושה, וזוהי רוסיה. שוב, אותו מבט לכיוון רוסיה, מהלכים שמצביעים על כך שההנהגה הגיאורגית הנוכחית היא למעשה פרו-רוסית.
אבל כשאנחנו מדברים על הנהגה גיאורגית, יש כמובן את הממשלה והקואליציה, אבל יש גם נשיאה, והנשיאה הזאת היא אומנם ילידת גיאורגיה, אבל חיה הרבה מאוד שנים בצרפת.
ילידת צרפת,
כן, אז חיה הרבה מאוד שנים בצרפת. תופסת את עצמה כסוג של דיפלומטית אירופית, ומנסה לקרב את גיאורגיה לאיחוד האירופי.
והיא,
מה קורה שם?
יש לה סמכויות טקסיות בלבד במבנה הפוליטי הגיאורגי הנוכחי, ואומרת הנשיאה סלומה זורבישווילי, החלום הגיאורגי הוא בעצם החלום הרוסי, והדמוקרטיה של המדינה שלי, של גיאורגיה, בסכנה. נשמע.
We are seeing today Georgian dream taking the same direction of an authoritarian regime, and that is something.
כן, אומרת הגברת זורבישווילי, אנחנו רואים שמפלגת השלטון פועלת על מנת להפוך את גיאורגיה למדינה אוטוריטרית. המחנה הדמוקרטי לא יקבל זאת. והיום, אם תרצה, היום טקס רשמי בהשתתפות זורבישווילי וראש הממשלה עיראקלי קובחיצה. קובחיצה מתעלם ממנה במופגן, לא מברך אותה לשלום, ואחר כך אומר לעיתונאים, אני לא מבין איך האישה הזאת עדיין נשיאת גיאורגיה.
אתה יודע, זה מעניין לראות מדינה שבה הנשיא והממשלה הולכים ראש בראש זה נגד זה. מעניין שאצלנו זה לא קורה, למרות שלכאורה הנשיא וראש הממשלה משני צדדים מנוגדים של הקשת הפוליטית, ודווקא פה אצלנו אתה רואה
סוג של סימביוזה חיים בשלום אחד עם השני, בגיאורגיה ממש לא, ושאלת השאלות, ערן, היא למה בזינה איוונשווילי עושה את זה? למה הוא לוקח את גיאורגיה שלו לכיוון הרוסי? ואחת ההשערות היא שבזינה איוונשווילי, שהתגורר הרבה מאוד שנים במוסקבה, היה בנקאי במערכת הבנקאית הרוסית, ומוכר לכולם בוריס, לפני שנהיה בזינה. יש לו אינטרסים עסקיים ברוסיה, והוא מעניין לשמר אותם, הוא מעניין לשמר את העסקים ברוסיה, בלי חלילה לפגוע, להביא לקריסת היחסים עם האיחוד האירופי, ולכן הוא כמו לוליין בקרקס. אותו איוונשווילי, מתהלך בין הטיפות, בין המערב לבין רוסיה.
מאחל לגיאורגיה שתצליח לשמור על הדמוקרטיה שלה, היא חשובה לנו, וגיאורגיה באופן כללי, זו מדינה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים.
ואומרים יריביו של איוונשווילי, רק שהוא לא ייקח יחד עם עצמו לאבדון את גיאורגיה כולה.
דוקטור אלכס נירנבורג, תודה רבה לך.
תודה.
450 אלף הרוגים ופצועים, זאת הערכת משרד ההגנה הבריטי לגבי האבדות של צבא רוסיה באוקראינה מאז תחילת המלחמה בפברואר 2022. למרות האבדות הכבדות, הצבא הכובש ממשיך בימים האחרונים בהתקדמות איטית, אבל נחושה בכמה חזיתות. הסיבה, כך לפחות סבורים בנאטו, היא העיכובים הרבים באספקת נשק מערבי לאוקראינה בחודשים האחרונים. שלום לחטפתנו נטליה קנבסקי.
שלום ערן, אכן כך, כפי שאמרת, המשכ"ל נאטו ינס סטולטנברג עצמו אמר אתמול בקייב במסיבת העיתונאים המשותפת שלו עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, שמדינות הברית הצפון אטלנטית לא עשו די ולא סיפקו לאוקראינה בזמן את אשר הבטיחו. הדבר שיחק כמובן לידם של הרוסים, הוא אומר. עם זאת הוא סבור שלאוקראינה בכל זאת יש עוד סיכוי. בוא נשמע קטע מדבריו.
מיד אנחנו נשמע את הדברים, את יכולה להמשיך בינתיים.
אז הוא אומר בעצם שהמנהיגות והאומץ אינם מספיקים לבדם, צריך גם איזושהי תמיכה מוחשית, והוא אומר שצריך כמובן נשק ותחמושת. אני מודע לכך של העיכובים הגדולים בהספקה היו תוצאות קשות מאוד בשדה הקרב. במשך חודשים ארצות הברית לא הייתה מסוגלת להסכים על חבילת הסיוע, אומר סטולטנברג, והשותפות האירופיות לא היו מסוגלות לספק תחמושת בהיקף שהבטחנו, אומר שהבטחנו ולא הם הבטיחו. כך סטולטנברג, שהנשיא זלנסקי לצידו, אוקראינה נותרה בלי נשק במשך חודשים, ממש חודשים ארוכים, הוא המשיך, האם אפשר לשמוע עכשיו או שעדיין...
כן, הנה אנחנו יכולים לשמוע, כן.
But leadership and bravery alone cannot repel the Russian forces. You also need arms and ammunition.
הנה פה הוא אומר שרק אומץ והמנהיגות אינם מסוגלים להדוף את הכוחות הרוסיים, צריך גם נשק ותחמושת. אוקראינה נאלצה להקצות תחמושת לכוחותיה, בוא נשמע את הקטע השני.
Ukraine has been outgunned for months, forced to ration its ammunition. This means that few Russian missiles and drones have been shot down.
אז לאוקראינה לא היה מספיק נשק, היא נאלצה להקצות תחמושת לכוחותיה. פירושו של דבר, אומר סטולטנברג, רק מהטילים ומן המזלטים הרוסיים יורטו, רוסיה הצליחה להתקדם בקו החזית, אך אין זה מאוחר לאוקראינה להתגבר על המצב, אומר מזכ"ל נאטו, סיוע נוסף כבר בדרך, במשרד ההגנה האוקראיני בדיוק בקייב מאשרים היום את המידע הזה, הנשק המערבי התחיל סוף סוף לזרום לאוקראינה, כך הם אומרים. אם נחזור ערן למה שאמרת בתחילת דבריך, השר הבריטי לענייני הכוחות המזוינים, לאו דוקרטי, אמר בתשאול בפרלמנט הבריטי בסוף השבוע שעבר, שהערכת המשרד שלו היא שהאבידות של צבא רוסיה באוקראינה חצו כבר את הסף של 450 אלף, לא פחות ולא יותר, הרוגים ופצועים ביחד. לפי המידע שהוא הציג, רוסיה איבדה יותר מ-10,000 כלי רכב משוריין, בהם יותר מ-3,000 טנקים, 109 מטוסים, 136 מצוקים, 23 אוניות צבאיות, ומעל 1,500 מערכות ארטילריות, כל זה בשנתיים של מלחמה, איראן.
נטליה קנבסקי, תודה.
תודה לך.
אנחנו מכאן להאיטי בניסיון להציל את המשטר הקורס במדינה. מועצת השלטון הזמנית שם הודיעה שתבחר נשיא חדש למדינה בשבוע הקרוב. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית עומר גד.
שלום.
התכנון הזה לא יושב יפה עם הכנופיות השולטות, נכון?
כן, התכנון הזה התקבל בלית ברירה לאחר שהכנופיות השולטות אילצו את ראש הממשלה הקודם, אריאל אנרי, להתפטר. כרגע מי ששולט במדינה היא מועצת השלטון הזמנית, שכאמור אמורה למנות נשיא בשבוע קרוב, כאשר השלב הבא אמור להיות ניסיון לארגן איזשהו כוח בינלאומי, שלא ברור מאיפה הוא יגיע עדיין, שיחזק את הצבא ואת המשטרה המקומיים בניסיון להתמודד עם הכנופיות. באמת שלא ברור עד כמה התוכנית הזאת היא ריאלית, בעיקר לאור התנגדות האוכלוסייה המקומית להתערבות מבחוץ, ובינתיים הכנופיות המקומיות גם הן התארגנו, הקימו איזושהי מועצת כנופיות בשם ויוונסם, לחיות ביחד בשפה הקריאולית המקומית.
נשמע חמוד כמעט.
אשר טוענת, כן, לא, נשמע חמוד כמעט, באמת מציגים את עצמם כמושיעי העם, כסוג של רובין הודים, כאשר הם טוענים, כמו שאמר אחד המנהיגים שלהם, שחייבים לשבת איתם לשולחן המסע ומתן, ואם לא, פשוט הם ישברו כל שולחן באזור. כאשר הם כנראה ידרשו איזושהי חנינה לכל חבריהם.
טוב, דמוקרטיה למופת, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר ההצבעה הזאת במועצת השלטון הזמנית. תומר גד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
תודה רבה.
שלום לאלון פרוכטר, כתב התרבות של כאן חדשות.
שלום אירן.
טייטל חדש, אבל עבודה ישנה, ואנחנו מדברים על האירוויזיון. עדן גולן שלנו כבר שם.
נכון מאוד, לפנות בוקר היא המריאה וגם נחתה בשוודיה, האירוויזיון במלמו. האמת שבמש שאני מסתכל על השעון בעוד דקה בדיוק, לכאורה אמורה להתקיים החזרה הראשונה סגורה לתקשורת של עדן, שאנחנו בהמשך נוכל לקבל משם תמונות וגם סרטונים.
היינו רוצים להיות זבוב על הקיר שם.
כן, ככה גם נדע מה הסמלה באמת למי שמתעניין, איך המדע, אנחנו יודעים שהיא תהיה שם עם 5 רקדני ליווי, והיא תשאיר לבד בלי זמרי ליווי. איך תהיה המדע, איך תהיה קשורה איכשהו למלחמה, אתה יודע, את הסיכה הצהובה אנחנו לא נוכל לראות שם, אבל בוא נשמע מה היא אמרה לעיתונאים לפנות בוקר, כשהיא רגע לפני אמרה מנמל תעופה בן גוריון.
זה חלום שמתגשם, ואני עבדתי מאוד קשה לזה, הרבה הרבה שנים, המון שנים, ועבודה קשה רק מתחילה מפה, כי הלאה מחכים דברים עוד יותר גדולים ועצומים, וזה דבר מאוד חשוב השנה להציג אותנו בכבוד ובגאווה, ולהשמיע את הקול שלנו, שכל כולנו, להשמיע את הקול של כל החטופים שאנחנו צריכים להחזיר הביתה, כמה שיותר מהר, עכשיו. אמן, אמן, אמן.
אמן.
כן, רק נגיד שחזרה שנייה תהיה ביום שישי הקרוב, וכמובן היא תעלה על הבמה ביום חמישי הבא, 9 במאי.
כן, ועוד לא אמרנו מילה על הסיפור הפוליטי הבאמת מורכב, ולא נהפוך.
והבטחה.
כתבנו לענייני התרבות, תודה רבה לך.
תודה, ערן.
שלום לזיו נבו קולמן.
שלום לכם.
שגריר ישראל בשוודיה, המשלחת הישראלית לאירוויזיון כבר הגיעה לשוודיה, ואתם, איך נאמר, בכוננות ספיגה בימים הקרובים, נכון?
המציאות מורכבת עכשיו בכל העולם, כמובן שיש הרבה תשומת לב כרגע לשוודיה, וספציפית לעיר מלמו, כן, מציאות מורכבת.
יש איזו הערכות מיוחדת שלכם בשגרירות לקראת מה שעשוי להיות הפגנות מחאה או פרובוקציות?
תראה, בכל שנה כשמגיעה המשלחת ישראלית לאירוויזיון, כמובן שזה אירוע גדול עבור כל שגרירות, ולא רק שגרירות ישראלית, דרך אגב. כמובן שאנחנו עושים את המקסימום שאנחנו יכולים כדי לקדם את השיר הישראלי, את השיר הנפלא של הוריקן של עדן גולן. השנה המצב הרבה יותר מורכב, כפי שאני מתאר לעצמי שאתה לא מראיין אותי בגלל כישרון השירה והריקוד שלי.
למרות שגם על זה אולי נגיד משהו עוד מעט.
אבל אני גם לא איש הבטחה. ואת ההבטחה של המשלחת הישראלית, על זה כמובן אמונים, על זה אמונה הרשויות הרלוונטיות, וגם אצלנו וגם אצל השוודים לוקחים את זה ברצינות הראויה.
עם מה אתם מתמודדים שם בחודשים האחרונים למעשה מאז החלה המלחמה? כי עוינות לישראל תמיד הייתה, מה השתנה?
אז תראה, מאז מתקפת הטרור הנוראית של השבעה באוקטובר, יש עלייה חדה באנטישמיות בכל העולם, לא רק בשוודיה ולא רק במלמו. מלמו עיר מורכבת, התופעות של אנטישמיות שקשורות גם להרכב של האוכלוסייה בעיר הזאת, זה לא דבר חדש. בעיר הזאת ובעוד מקומות בשוודיה, מקומות אחרים באירופה, למרבה הצער, בשבעה באוקטובר היו אנשים שחגגו ברחוב. ומה שקורה עכשיו זה שילוב מאוד מצער של הגורמים הקיצוניים האלה, כלומר גורמים פרו-פלסטינים, אסלאמיסטים קיצוניים, באמת מהקיצוניים שיש באירופה, חיבור בין הגורמים האלה לבין כל גורמי BDS שמתקבצים לכאן מכל רחבי אירופה. אלה אנשים, זה הגורמים הקיצוניים שבקיצוניים, וחבל, חבל, חבל ששוודיה שבסך הכל היא מדינה שאוהבת אירוויזיון, אוהבת את ההשתתפות הישראלית באירוויזיונים, אנחנו לצד שוודיה אחת המדינות המצליחות ביותר בהיסטוריה של התחרות, בסך הכל רוב השוודים רוצים שהאירוע הזה יעבור בהצלחה, שמחים על האירוע המוזיקלי הגדול שמתקיים אצלם בפעם השביעית, וחבל מאוד שכמה גורמים קיצוניים הם אלה שמושכים את תשומת הלב ומוציאים בסופו של דבר שם רע לעיר ולתחרות.
טוב, אני חייב לחשוף שאתה פעם היית ראש אגודת המעריצים של אבא בישראל, או במילים אחרות, יש לך קשר לתחרות הזאת ולמוזיקה השוודית, נכון?
תראה, אני מניח שהיום אתה מראיין אותי כשגריר ישראל, אבל אני שמח להתראיין גם כמעריץ אירוויזיון מושבע. ושאירוויזיון מגיע למדינה שבה אני משרת כנציג ישראלי, זאת אמורה להיות חגיגה. השנה הכל הרבה יותר מורכב, הרבה יותר עצוב, וזה לא החגיגה שהיינו רגילים. כששאלת אותי קודם על מה שגרירות עושה, בשנה רגילה האירוע של מעריצי האירוויזיון הישראלים בשיתוף פעולה עם השגרירות הישראלית המקומית, בשנה רגילה זה האירוע שכל מעריצי האירוויזיון מכל העולם עומדים בתור בשביל להגיע אליו, זה מה שאנחנו בדרך כלל עושים לקדם את
אירוע השנה. כזה לא יהיה השנה?
בוודאי שלא, זה לא מצב הרוח המתאים, ללא קשר לסוגיות ההבטחה. אנחנו כן עומדים בקשר עם הרבה מאוד אנשים שאוהבים אותנו, שהרבה אנשים שאוהבים אותנו במלמו ובשוודיה, ואתם גם תראו את ההצבעה האירופית. אני מניח שבסופו של דבר, מה שיקבע זה השיר, איך אומרים בשפה האירוויזיונית, May the best song win.
אז כמעריץ אירוויזיונים, ואני יודע שיש הרבה מאוד דיפלומטים חובבי אירוויזיון, אני נוכחתי בזה, אני חייב להגיד שדי הופתעתי בעבר בשיחות שלי עם דיפלומטים שמאוד מאוד אוהבים את התחרות הזאת, ומאוד אוהבים את המקום של ישראל בתוך המסגרת האירופית הזאת, והכוח הישראלי שהדבר הזה מקרין. איפה אתה רואה את המקום שלנו בתחרות השנה? נגיע גבוה?
תראה, ללא הפוליטיקה, וגם אם אתה מסתכל על מה המצב של, של עדן של הוריקן בטבלת האימורים, ללא פוליטיקה אין ספק שאנחנו נגיע לגמר ונגיע למקום מכובד בגמר, וזה כל מה שאני חושב שהמשלחת הישראלית צריכה להתרכז בו. עדן תעשה את מה שהיא יכולה לעשות בצורה הטובה ביותר, אני בטוח בזה, ואני באמת מאחל לה שהיא תצליח ושתתמקד בדבר שהיא יודעת לעשות הכי טוב, שזה לשיר ולהופיע ולייצג את ישראל בצורה הכי מכובדת שאפשר.
זיו נבו קולמן, שגריר ישראל בשוודיה, תחזיקו מעמד שם בשבועות הקרובים, שבוע הקרוב תודה. של האירוויזיון. תודה לך.
תודה רבה, גם אתם.
Living in a fantasy, ecstasy. עד כאן השעה הבינלאומית, שערך עמוד שפירה, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, מיד אחרינו התוכנית עד חירותים, קרן נויבך, אנחנו נהיה כאן גם מחר, להתראות. The time goes quiet.